אנחנו בקהלת פרק ג' פסוק י' ג'. אומר שלמה, וגם כל האדם שיוכל ושתה וראה טוב בכל עמלו, מתת אלוקים פירוש פשוט, כל אדם שזוכה לאכול ולשתות ולשמוח, לראות טוב בכל העמל שלו, זו בעצם מתנת אלוקים. מה רצה שלמה להגיד כאן? המפרשים אומרים ששלמה ביקש למסור לנו שזה שהאדם מצליח וטוב לו והולך לו, וכמו שאומרים, הוא זכה לשני שולחנות, תורה וגדולה, ככה קוראים לזה, גם כסף וגם רוחניות, הוא שלם גם בזה וגם בזה. אז האדם שזוכה גם לגשמיות וגם לרוחניות, שידע שזה מתנת אלוקים. זה לא דבר שמחויב שיקרה, זה גם לא תלוי במעשים שלך, זו מתנה. קיבלת, קיבלת, לא קיבלת, לא קיבלת, אבל אתה לא יכול להיות בוודאות שהדבר הזה בו יבוא. זה מתנת אלוקים. מדוע הבורא ברא את העולם בצורה כזו, שאין שום התחייבות שכאשר אנחנו מתנהגים כדבאי כמו שצריך, אז הכל הולך לנו והכל טוב? מדוע זה ככה? זאת אומרת, אין שום התחייבות שכאשר בן אדם יקיים את המצוות, על כל פנים בזמן הגלות, אין שום התחייבות שבגלל זה יהיה לו טוב גשמי, שכל מה שהוא רוצה, יהיה לו מזל בכל דבר, כל דבר ילך לו. אין התחייבות. יש הרבה מאוד אנשים ששומרים תורה ומצוות והם לא רואים בזה מזל. הם לא רואים בזה הצלחה בדווקא. הצלחה גשמי. כלומר שהרוח לא תמיד צועדת יד ביד עם הגשם. למה? פשוט מפני שאילו כל פעם כאשר האדם היה מקיים מצווה, היה נופל לו איזה מיליון דולר בנס, וכל פעם שהיה מנסה להדליק את החשמל בשבת, אז האצבע שלו הייתה מתפחמת, אז אף אחד לא היה עובר עבירות, ואף אחד לא היה מקיים מצוות בגלל שהוא באמת רוצה לעשות את רצון האלוקים. כל מה שאנחנו היינו עושים היה בגלל איזושהי כפייה של כדאי, של משתלם, ושום דבר לא היה פנימי, עמוק, רציני. הקדוש ברוך הוא לא רצה רובוטים, הוא לא רצה אנשים שעושים בגלל שטוב ומשתלם, הוא רצה שזה יהיה פנימי, כיוון שכך אתה לא רואה את השכר ישירות, אתה לא רואה את העונש ישירות. כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. הנושא הזה של לא כל אדם זוכה לשני שולחנות, ולפעמים קורה שלאדם אין את הגשמיות שאותה הוא צריך, מחפש, יטריד את האנשים כבר מזמן התלמוד, ועוד קודם לכן. הגמרא במסכת ברכות בדף ה' מספרת על רבי אלעזר שחלה, ונכנס לבקר אותו רבי יוחנן. ורבי יוחנן נכנס, הוא ראה שהחדר חשוך. אז הוא הרים את השרוול. רבי יוחנן היה אחד מהאנשים הכי יפים בעולם. ומכיוון שכך, הגוף שלו היה זוהר, האור שלו היה זוהר. ברגע שהוא הרים את השרוול וגילה את היד שלו, נעשה אור בבית. וזה גרם לרבי אלעזר לבכות. אז רבי יוחנן שואל אותו, ממה אתה בוכה? אז הוא מתחיל לשאול אותו, בגלל זה, בגלל זה, בגלל זה. אחד השאלות שהוא שואל אותו, תגיד, אתה בוכה בגלל שאין לך פרנסה מספיקה ואתה עני? אין לך אפילו תאורה מספיקה בבית? אין אדם זוכה לשני שולחנות. אז כמו שאומרים, ככה זה, תירגע, זה סדר העולם. יש קביעה מסוימת שבן אדם לא זוכה להכל. עוד מעט אנחנו נראה ששני שולחנות יכול להיות במובן הרבה יותר רחב. אתן המחשה נוספת. היה אחד האדמו"רים בחוץ לארץ לפני דורות, שמו היה יששכר דוב, הוא היה גר בעיירה בלז. הוא היה תלמיד חכם גדול, הוא חיבר כמה מחברות, כמה חיבורים גאוניים, והוא בא עם החידושי תורה שלו לאבא שלו, להראות לאבא שלו מה הוא כתב. הוא רק הגיע לבלז, המחברות נעלמו, כי היו כלא היו. הוא ממש לקח את זה ללב, היה לו צער גדול מהעניין. אמר לו האבא, שכתוב בספר חסידים, שישעיהו הנביא אומר, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם טוב מבנים ומבנות. על מה זה הולך הפסוק הזה? אלה שלא זכו לילדים לעת עתה, אז לפעמים הקדוש ברוך הוא מפצה אותם בדברים אחרים. אחד הדברים שבהם הקדוש ברוך הוא מפצה אותם, זה ספר תולדות האדם. הוא מוציא ספר, והספר הוא במקום ילד. אני רוצה שיהיה לך ילדים. אז כיוון שכך, החיבורים שכתבת הלכו לאיבוד. וטוב, הוא באמת היה אדם נשוי ולא היו לו ילדים, ותוך זמן קצר נולדו לו ילדים. אמר אחד הצדיקים שהילדים שלו היו כל כך טובים, שמזה אני מבין איזה עוצמה של חיבורים היו שם, שהלכו לאיבוד. אז עוד הפעם פה בסיפור הזה אנחנו רואים גם כן, אין אדם זוכה לשני שולחנות. לא תמיד אדם יזכה גם להעביר את עצמו בילדים שלו בצורה הכי מוצלחת שיכולה להיות, ומצד שני, שיהיה לו גם כן את האפשרות להעביר את החוכמה שלו ואת האידיאולוגיה שלו בספר, שבאופן שיתקבל על הזולת. לא תמיד האדם זוכה גם לזה וגם לזה. דוגמה נוספת, שהיא כבר דוגמה של חסידות חב"ד, אחר כך אנחנו נחלק את הדוגמאות, נראה כל אחת בהקשר למה היא מדברת. דוגמה נוספת, על אחד מהרבנים הכי גדולים בחב"ד בזמנו של הצמח צדק, הרב יוסף טומארקין, שהוא היה מהעיר קרמנצ'וג, והוא הגיע פעם לצמח צדק והוא מאוד כאב עניין מסוים. אתם יודעים שהתורה מתחלקת לנגלה ונסתר. הנגלה זה כל מיני עניינים הלכתיים, תורניים, זה גם כן מאוד מעניין. אבל יש את החלק הנסתר. אותו רב התחבר כל פעם רק לחלק הנגלה של התורה. שניים אוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, יחלוקו. בזה הוא התחבר חזק מאוד. כל מה שקשור לתניה ולפנימיות ולסוד, וזה לא נדבק לו כל כך. הוא היה חסיד. אבל לא זה היה התחום של העיסוק שלו. אני חושב שכל אלה שבאים פה לשיעורים הם אנשים שמתחברים לפנימיות. אולי גם לנגלה, אבל לפנימיות בוודאי. הרב הזה בדיוק אצלו היה הפוך. הוא היה הולך לשמוע שיעור בהלכות שבת, אני יודע, משהו אחר. אז הוא התלונן פעם לאדמו"ר הצמח צדק, הוא אמר, למה אני, אין לי בזה חיות? אין לי חיות בלימודים האלה בכלל. אז אמר לו הרבי הצמח צדק, התבטא גם הוא בביטוי, אין אדם זוכה לשני שולחנות. אז פה הביטוי, אין אדם זוכה לשני שולחנות, בא בהקשר של, בתוך הרוחני גופה, בתוך התורה גופה, יש את השולחן של הנגלה ויש את השולחן של הנסתר, ולא תמיד, לא תמיד, האדם זוכה לשניהם. לא תמיד האדם זוכה שיהיה לו גם זה וגם זה. בדוגמאות הקודמות, הדוגמה הראשונה הייתה מרבי יוחנן, שפשוט, רבי יוחנן ורבי אלעזר, פשוט הייתה לרבי אלעזר בעיה כלכלית. אז שם היה גשמיות ורוחניות. הדוגמה השנייה הייתה ילד, המשכיות של ילד, לעומת המשכיות של ספר. לא כל אדם זוכה לשניהם. הדוגמה השלישית זה היה בתוך הרוחניות גופה, לא כל אדם זוכה לשני הפרטים. אני רוצה לספר סיפור שהיה בזמנו של הארי הקדוש, לחלק מהציבור בוודאי הסיפור מוכר, אבל אין בית מדרש בלא חידוש, בטח בהקשר שאליו אני רוצה להביא את הסיפור, יתווסף גם לאלה שמכירים אותו. הארי הקדוש נפטר בגיל צעיר, גיל 38, הארי הקדוש גילה סתרי תורה בעיקר לרבי חיים ויטל שנתיים לפני פטירתו. זאת אומרת, רבי חיים ויטל הגיע אליו מסוריה, רבי חיים ויטל הוא סורי, הוא הגיע אליו מסוריה שנתיים קודם פטירתו, כשהארי ז"ל היה בן 36. הארי ז"ל מסר סתרי תורה עוד קודם שרבי חיים ויטל הגיע, והיו חכמים אשכנזים שכתבו את הדברים, ומשום מה דבריהם לא התקבלו, וממש שמים אותם בצד. רק מה שכתב רבי חיים ויטל, זה מה שנכתב, זה מה שנקרא כתבי האריזה למפורסמים, זה רק מה שהוא כתב במשך השנתיים של השיעורים שהוא היה. ישנם נושאים מסוימים שהאריזה דיבר עליהם עוד קודם שרבי חיים ויטל בכלל הגיע אליו, והנושאים האלה לא קיימים בקבלה שלנו, כיוון שלא הוא העביר אותם, עד כדי כך. הם נמצאים בספרים אחרים שלפעמים לא מזכירים אותם, מפני שלא רואים אותם כמוסמכים. עכשיו, בתוך מה שנקרא מקובלי צפת, בתוך הצדיקים של צפת, זה היה מין משהו, זה הייתה פלנטה אחרת. גם היום צפת זה פלנטה אחרת, אבל גם בימים ההם זה היה מאוד משמעותי. הארי ז"ל היה צעיר שבחבורה יחסית, וגדולי ישראל באותו הדור, כולל מרן הבית יוסף, התבטלו אליו, ובאו לשמוע את חוכמתו ודברי תורתו. אחד מהחכמים שמאוד רצה להתקבל לישיבה, ללימודים אצל הארי ז"ל, היה רבי משה אלשיך, כך שמו היה. רבי משה אלשיך היה מפורסם בצפת כדרשן. הוא היה נותן את הדרשה בשבת אחרי צהריים כמה שעות. והוא קמאה נפשו לדעת את תורת הקבלה. במשך תקופה, כל פעם שהוא היה מבקש מהארי ז"ל שילמד אותו את חוכמת הקבלה, הארי ז"ל היה מתחמק ממנו. היה אומר לו, תבוא לשם, ובפועל הוא לא היה שם. אחר כך, פעם אחרת, תזכיר לי, אני אדבר איתך עוד על זה. כל פעם משהו אחר ולא לא מלמד אותו. האלשך היה עם מידת הקשנות של תלמיד, מידת הקשנות לא פשוטה, הוא לא ויתר, הוא רצה. אז הוא בא לארי ז"ל, הוא בא אליו והתחיל לבכות, הוא אמר, למה התלמידים שלי? היו לו שני תלמידים, אחד מהם, שני תלמידים גדולים, אחד מהם היה רבי חיים ויטל, תלמיד במה שנקרא בנגלדת תורה. התלמידים שלי זוכים ללמוד אצלך ואני לא. למה? זה לא פייר. אז הארי ז"ל אמר לו, אני אגיד לך משהו. הנשמה שלך ירדה לעולם לתקן את עניין הדרוש, את עניין הנגלה שבתורה. היא לא באה לתקן את עניין הסוד. אתה בגלגול הקודם היית מקובל גדול, וכבר תיקנת את עניין הסוד שהיית צריך לדעת. אתה כבר לא צריך את זה יותר. אבל הוא, איך אומרים, זה כאב לו, הוא לא הסכים להיכנע. והוא המשיך לשמור כאילו טינה לארי ז"ל מדוע הוא לא מלמד אותו. והארי הקדוש ברוח קודשו שם לב לזה. אז הוא אמר לו, תראה, אני מרגיש עליך שאתה לא מאמין לי. אתה חושב שאני סתם דוחה אותך בקש. אז אנחנו נעשה ניסיון. אתה הרי יודע שבכל ערב שבת אנחנו יוצאים מחוץ לעיר לקבל את השבת בערי צפת. אני עם התלמידים. אז אתה תחכה לנו בפתח של העיר, איפה שאנחנו יוצאים. אם תראה אותנו יוצאים, זה יהיה לך סימן שאני דוחה אותך רק בקש. אתה באמת שייך לתורת הקבלה, אבל אני דוחה אותך בקש. אבל אם לא תזכה לראות אותנו יוצאים, זה סימן שאתה באמת לא שייך לעניין. והוא לקח את הדברים ברצינות, וקם ביום שישי בבוקר, ועשה את כל ההכנות לשבת מוקדם, ומחצות היום הוא כבר התלבש בבגדי שבת, וכמה שעות לפני שבת הוא כבר ימתין בפתח של העיר, מה שבטוח בטוח. אבל הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות, הפיל עליו עייפות לא נורמלית, הוא כבר לא יכל להמשיך לעמוד, אז הוא התיישב על איזשהו אבן תחת איזה עץ, והעייפות הלכה וגדלה עד שהוא נרדם. ובכניסת שבת הוא נמשיך לישון. הארי ז"ל יוצא עם הגורים שלו, ככה קראו להם, הארי וגוריו. הארי יוצא עם הגורים שלו, לשדה, לחוץ לעיר, הם רואים את רבי משה אלשיך יושן, רוצים להעיר אותו. אריזל אומר לה, אל תעירו אותו. המשיך הלאה. המשיכו הלאה, קיבלו את השבת בשירה, בשמחה, ירדה השמש, השבת נכנסה, הם חוזרים חזרה לעיר, הוא עדיין יושן. עכשיו הוא אמר להם, תעירו אותו. הוא מתעורר, כמו אדם שמסתכל, הם כבר חוזרים. אז זה היה בשבילו, כמו שאומרים, ההוכחה החותכת, שבעצם הוא לא שייך לכל העניין. תפסיק לדחוק, זה לא התפקיד שלך. זה לא העניין שלך. ושוב פה אנחנו מוצאים בסיפור הזה את הנקודה הזאת שאין אדם זוכה לשתי שולחנות. הוא זכה לנגלה של התורה, נסתר, היה לך כבר בגלגול הקודם. הבה נתבונן במסר של הסיפור הזה. כשאנחנו אומרים אין אדם זוכה לשני שולחנות, ואנחנו מפרשים את הדבר הזה ככה בעברית שלנו, במחשבה שלנו, מחשבה פשוטה, מה אנחנו נגיד? מה אנחנו נפרש? אין אדם זוכה לשני שולחנות. ביידיש אומרים, ליידר ליידר, חבל חבל שאני לא זוכה לשני שולחנות. הייתי רוצה להיות גם חכם וגם עשיר. לא הולך לי. אולי חכם כן, עשיר לא. או הפוך, אדם זכה לעשירות, רוצה גם חוכמה. לדאבוני הרב, זה לא הולך. לא תמיד אדם זוכה לשני שולחנות. ככה אנחנו מפרשים את הדברים בפשט. בא אריזל, ורבי משה אלשיך בסיפור שהתרחש שם והופכים את הקערה על פיה. מה הפירוש האדם זוכה או לא זוכה? אותו אדם שזוכה לשני שולחנות, מה הפירוש? הפירוש הוא שהוא עדיין לא תיקן את העניין שאליו הוא זכה. כלומר, אם יש אדם שצריך, וכל אדם מאיתנו, כולנו גלגולים. זה מסקנה הראשונה. כולנו. והיינו פה יותר מפעם אחת. באחת הפעמים היינו עשירים, ואולי ביותר מאחת הפעמים. ובאחת הפעמים שהיינו עשירים, ייתכן שביצענו את כל מה שהעשיר צריך לבצע. מבחינה הרוחנית, ניצלנו את כספנו לטוב, לבניית העולם, לטיפוחו, להשקעה טובה. לא בזבזנו את כספנו על שטויות והבלים. במילים אחרות, תיקנו את נושא הממון בנשמתנו. יפה, גלגול הבא. זה שאתה לא מקבל השירות, זה לא בגלל שמאנישים אותך, אלא בגלל שאתה לא צריך את זה. תיקנת כבר. עכשיו, מה האנשים בדרך כלל אומרים? זה לא פייר, למה אני? ואילו מבחינה הרוחנית, זה בדיוק הפוך. אתה לא עשיר, מפני שאתה לא צריך את השירות. יש לך, תיקנת. תגיד תודה, אתה רוצה לרדת עוד הפעם בשביל להיות עשיר, בשביל מה לך? כשאנחנו רואים בן אדם שזוכה לשני שולחנות, מה משמעות הדבר, מבחינה רוחנית? מה המסר? שמה? שהאדם הזה עדיין לא תיקן את השירות, יכול להיות שהוא לא תיקן גם את החוכמה, אז הוא זכה לשני שולחנות, כאילו בן אדם שמסוגל גם להיות טייס של הליקופטר, וגם להיות טייס של בוינג. אתם יודעים שזה שטס בזה לא טס בזה, וזה שטס בזה לא טס בזה. בדרך כלל האדם מתמקצע בדבר מסוים. אבל כאן הוא זוכה לשני דברים. למה הוא זוכה לשני דברים? כי הוא מוכשר או כי הוא מסכן? הוא מסכן? כי הוא מוכשר או כי הוא מסכן? הוא מוכשר מסכן. זה האמת. הוא באמת מקבל יכולת של תמרון בשני כלים, אבל למה הוא מקבל את זה? מפני שבעצם הוא לא תיקן את עצמו עדיין, הוא לא ישלים את עצמו עדיין. אז כיוון שהוא לא ישלים את עצמו עדיין, אז הוא צריך להשלים. אבל למה אתה כל החיים שלך מקנה בו? אתה כבר השלמת משהו שהוא עכשיו... אתם יודעים שכשבן אדם אחד עושה שני דברים, אז אף פעם זה לא שלם ב-100%. אז אתה שכבר היית, כמו שאומרים, בסרט הזה, וכבר תיקנת את העניין, אז תיקנת כמו שצריך. הוא, בגלל שהוא נמצא בדור האחרון שלפני הגאולה, כבר אין זמן לגלגל אותו עוד פעם. אז נותנים לו, כמו שאומרים, בצורה זריזה לסיים את העניין. אבל זה לא בשלמות הכי גדולה, אז אתה במצב רוחני עוד יותר טוב ממנו. אז למה אתה בוכה? זאת אומרת, הפנימיות רואה את הדברים אחרת. לגמרי, 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 מאיך שאנחנו בצורה הטבעית היינו רואים. עוד מעט אני אדבר על זה שאפשר להיות עשירים גם אם היינו בגלגול הקודם, אבל קודם כל שנבין את העניין. אז מהו המזל? המזל הוא חלק מסוים של הנשמה שלי שנמצאת למעלה, והיא נוזלת מלמעלה למטה בהתאם למה שאני צריך לתקן. אז אם למשל אני תיקנתי את הנושא של בנים, אז לא בטוח שבגלגול של האחרי זה יהיו לי בנים. אם תיקנתי את בפעם הקודמת את הנושא של כסף, אז לא בטוח שיהיה לי בפעם הזו כסף. אז אם למשל לא תיקנתי ואני צריך לתקן, אז אני אקבל כוחות מהנשמה שלי. זה המזל שלי, זה המזל האישי שלי בהתאם למה שאני צריך לתקן. שום דבר לא נותנים פה לאדם בחינם. אם בן אדם רואה שיש לו איזשהו כיצרון במשהו והוא לא מנצל אותו, אני מציע לו שייכנס לפחד. אני כבר אמרתי 1,000 פעמים שלמה ב-100% אף אחד לא יוכל לענות. בטיבט אומרים דלי למה, אבל יהודים אומרים אשרי העם שככה לו. ככה בגיל 40 נקבע. אברהם אבינו הוא נשמה דאצילות. יצחק אבינו הוא נשמה דאצילות. יעקב אבינו נשמה דאצילות. נשמה דאצילות פירושה נשמה חדשה. פירושה שלא הייתה אף פעם בעולם. אברהם לא היה גלגול של כלום, אז הוא התחיל לתקן. ולכן הם באמת היו, הם עשו כל מיני דברים מעניינים פה. הם גם הביאו ילדים, והם גם היו עשירים, וכל מיני דברים הם עשו בבת אחת, מפני שהם היו צריכים לתקן. מה זה אין אדם זוכר? אני זוכר אותך, זה אנחנו בעניין. השאלה שלך כל כך טובה שהיא פשוט ברצף העניין. אין אדם זוכה לשני שולחנות. מה זה זוכה? אומרת תורת החסידות, זוכה לשון זיכוך. לשון זיכוך. זוכה לשון של... הוא מזכך. מה הפירוש לשון זיכוך? האדם צריך לזכך את אותה בחינה טובה שהוא מקבל. כשהוא עשיר הוא צריך לזכך את העשירות. וכולו וכולו, כל דבר שאותו הוא מקבל, צריך לתקן אותו, צריך... אין אדם זוכה לשני שולחנות, לא תמיד נדרש מהאדם לזכך שני דברים. יכול להיות שהדבר הזה אצלו כבר מזוכח, או שהוא עוד יזדקך בעתיד, אז כיוון שכך זה לא בהווה. עכשיו אנחנו מגיעים לתפילת הטיפש, וזה, בשביל זה אני מוצא את הקשר בין ה... בין הנושא הזה של הפסוק לבין חודש אלול. אנחנו יודעים שתפילה חייבת להיות מאוד מאוד מדויקת כדי שהיא תתקבל. מאיפה אנחנו לומדים את זה? עם ישראל היה במלחמה, ובמלחמה המלאק יצא להילחם איתו, והמלאקים התלבשו בלבוס של כנענים, אז הם בלבלו את העם. מצד אחד, הבגדים היו של הכנענים, השפה היה נדמה להם שזה סלנג של המלאקים. אז הם לא ידעו איך להתפלל להשם. אז הם אמרו, נתון תיתם את העם הזה בידינו. אז אומר רשי, למה הם התפללו בלשון כללית, נתון תיתן את העם הזה? כי הם בהתחלה אמרו, נבקש על כנענים, אולי הם המלאקים. נבקש על המלאקים, אולי הם כנענים. נו, ובאמת, אלוקים לא יודע מה הם. אלוקים יודע מה הם. אבל אלוקים קבע... שהתפילה שלך תתקבל אם היא תפילה מדויקת. אז לכן, אתה צריך לדעת באיזה נוסח לבקש, באיזה עוצמה לבקש, ובאיזה רמה לבקש. והבן איש חי אוהב לספר על, על אותו אדם שנכנס לו ג'וק בראש, שהוא רוצה להיות איש עשיר, אז מלאך שאל אותו, במה אתה רוצה להיות עשיר? שכל דבר שיגע באיזה עבר מהגוף שלי יהיה זהב. אז אמר לו המלאך, בקשתך נתמלאה. ואז, הוא, תוך כדי שהוא נוגע בשולחן והוא נעשה זהב, ונוגע בקירות ובלבנים ומבסוט מעצמו, הוא לוקח כיכר לחם, כי הוא רעב, והיא נהפכה להיות זהב. הוא לוקח קצת מים מהקד ושוטה, והמים נעשו זהב. אז אין אוכל, אין שתייה, הוא מבין ששעותיו ספורות עם הזהב הזה שהוא קיבל. לפעמים האדם מבקש בקשה לא מדויקת, הוא לא מבקש באמת מה שהוא צריך. צריך לדעת לבקש נכון. אחד מהחסידים של הרבי, הרב שניאור זלמן גור אריה, היה צריך לעבור ניתוח. אז הוא נכנס לרבי וביקש ברכה שהניתוח יעבור בשלום. אז הרבי שואל אותו, ולמה אתה לא מבקש לא לעשות ניתוח בכלל? אז הוא אומר, מיד הוא ביקש. אז הרבי אמר לו שזה כבר מאוחר. איך בן אדם שנכנס במפתן של הבית של הצדיק, אז כפי איך שהוא מאמין, ככה הוא מסוגל למשוך על עצמו ברכה. אתה היית סגור על הניתוח, אלא מה? אתה רוצה אותו בהצלחה. לפי איך שרצית, ככה יהיה. היה יהודי אחר, גם כן, משפיע בירושלים, הרב דוד גולדברג. מאוד רצה לזכות לחתן את כל הילדים שלו. גם את בן הזקוני. נכנס לרבי ביחידות, ביקש ברכה לזכות לחתן את כל הילדים. הרבי נתן לו ברכה. הוא יצא החוצה, תופס את הראש שלו, למה ביקשתי רק לזכות לחתן את הילדים? הייתי צריך לבקש כללית, לאריכות ימים, למה רק זה? הוא נפטר יום אחרי השבע ברכות של הבן האחרון שלו. זה לא עונש, זה פשוט רק המחשה. תפילה צריכה להיות בדיוק. עכשיו, למה יש אנשים שמתפללים על השירות והם לא מקבלים? כי הם מבקשים, לוקים, תן לי השירות. אז הם לא מקבלים. למה? כמו שאמרתי קודם, בגלגול הקודם הם כבר היו עשירים. אז הם כבר תקנו את העשירות, בגדול. במה שהם היו צריכים לתקן מבחינת הנשמה שלהם, תקנו. אז אלוקים מסתכל, רגע, רגע, הוא רוצה השירות, תעלה אותו, תביא תתח את התיק. כבר היה לו השירות, כבר מסובן שם וי. אז אם אני אתן לו עכשיו השירות עוד פעם, אז זה סתם, כמו שאומרים, אז שמה? יש אופן לקבל השירות כשהאדם אומר, אני רוצה להשפיע טוב בעולם. אני לא רוצה את השירות בשביל עצמי. למשל, האדם יכול, יש מכסה, הייתי קורא לזה כמו עוגה של כסף שצריך ליפול במדינה מסוימת, ולפעמים האנשים בגלל עצלות ובגלל חוסר מוטיבציה וכולו, הם לא הוציאו את כל מה שיש בכספומט. אז אני יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא, תשמע, אלה שבאמת ראויים, אתן לכם דוגמה שהרבי אמר אותה פעם. יש אנשים כאלה שזוכים לילדים והם לא עושים הפסקות, לא עושים, יש להם כוח, ממשיכים עוד ילד, עוד ילד. יש אנשים, לא עכשיו. איך אמר לי פעם זוג מרוסיה, שאלתי, אנשים בני 35, קרוב ל-40, not now, לא עכשיו, עוד זמן. בסדר? אז הרבי פעם אמר שיש אנשים כאלה שנגזר עליהם שהם לא יולידו ילדים. לא יולידו. אבל כיוון שיש אנשים שנגזר עליהם שהם יולידו והם לא מולידים, אז יש העברות. ככה הוא אמר פעם. אני מנסה לקחת את הרעיון שלו, לשים אותו גם בכסף. אלוקים גזר, נניח, נגיד, כמו המוסדות האלה של ממעל ממש, בתי חב"ד, התקציב השנתי לשנת תשע"ד יהיה $3 מיליארד. אבל מה לעשות, הגבירים העולמיים לא מילאו את זאת אומרת, לא מילאו את הבריכה ב3 מיליון שנקבע לבריכה הזאת. אז בא בן אדם אני ואומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אם יש שם שארית והחבר'ה לא נותנים מספיק, תן לי, חכה, תראה מה אני אעשה. זה לא נקרא שהוא רוצה השירות בשביל לתקן את הכסף מבחינה אישית, אלא הוא רוצה לתקן את העולם, כמו אברהם, יצחק ויעקב, מתקנים את העולם. הם מתוקנים, אבל הם צריכים לתקן את העולם. זה בחינה אחרת. אבל שימו לב טוב, אבל על מה הוא התפלל? האדם התפלל, השם, אני רוצה להיות עשיר. אתם יודעים מה הכוונה כשבן אדם מבקש, השם, אני רוצה להיות עשיר? אני רוצה להיות עשיר, זה הפירוש, מגיע לי. לא מגיע לך. לא כתוב, אצלך בדף כבר כתוב וי על העשירות. אז אתה צריך להתפלל אחרת. אלוקים, אני רוצה לזכות להיות כלי, להיות צינור, כלי, שהעשירות לעם תוכל לעבור דרכי. באמצע הוא ירוויח כמה גלידות וכמה באמצע. אבל אני רוצה להיות צינור. אבל זה לא צריך להיות שקרי, צריך להיות אמיתי. זאת אומרת, ברגע שהוא יבקש את זה כבקשה אמיתית, זה יכול להתקבל. אם הוא כבר, אני מדבר על האדם שכבר גמר את התיקון האישי שלו. ואני רוצה לומר שזו הסיבה, זו הסיבה שהרבה פעמים אדם הוא אני, והוא נשאר כזה, ולא עוזרות לו התפילות, כי הוא כבר תיקן. אז בכל זאת, אני כל החיים מתפלל על השיעורות וזה לא זז, זה לא זז, כי אתה לא מתפלל כמו שצריך להתפלל. תבקש שהשם יתקן אותך, יישר את הראש שלך, ואתה תהיה כלי להעברת הכספים למקומות הנכונים, וזה יתממש. ויש אנשים שאתם רואים אותם עשירים גדולים, ובאמת הם כבר בגלגול החמישי פה, ובכל גלגול הם היו עשירים. למה? היה להם, את, כמו שאומרים, את האינטליגנציה הנשמתית הזאת, לקלוט את זה, והם תמיד לא ביקשו לצורך עצמם, אלא לצורך אחרים, והם קיבלו. הם קיבלו מהשאריות, תמיד יש שם שאריות. הקדוש ברוך הוא רחמן, רק העשירים עושים בעיות באמצע, שהם לא נותנים. הם תמיד מקצצים בצ'קים באמצע. אבל בעצם, הקדוש ברוך הוא, אז אתה יכול להיות, כמו שאומרים, ספונסר כזה, איך אומרים, אתה לא נקבע לך מראש. אבל באמת, מה זה משנה? כרטיס במחלקה ראשונה, כרטיס במחלקה שנייה, כרטיס סטנדביי, אחרי שאתה כבר הגעת למטוס וכבר טסת, אי אפשר להגיד, הוא שנסע במחלקה ראשונה, הוא באמריקה יותר מאשר זה שנסע במחלקה של התיירים. או זה שהיה רק בסטנדביי, הוא פחות. כולם הגיעו, אתה גם עשיר באותו מידה, אף אחד לא רואה את ההבדל בינך ובין מישהו אחר, אבל בשורש הפנימי יש בזה הבדל. עכשיו, מה שאני רוצה בעצם להוביל את העניין, זה איזושהי דילמה ש... בכל זאת, אנחנו בחודש אלול, חודש הרחמים, אז אפשר באמת לבקש ולהתפלל על כסף, אז אולי זה הקשר לנושא הבא שאני הולך לדבר. הנושא הוא ההתייחסות הלא שגרתית, ככה הייתי קורא לזה ככה, של הרבי לנושא של מניות, כסף. כן? אז כל מי שיש לו מניות עכשיו, אני מחלק אבנים קטנות כדי שתזרקו עליי, זה לא יכאב לי כל כך. אז אני רוצה להסביר את השיטה שלו. קודם כל אני אתאר את השיטה כמו שהיא, ואחר כך אני אסביר אותה בהתאם למה שלמדנו היום. הטענה של הרבי בצורה כללית הייתה, אני אקריא לכם את הדברים כמו שהם, אחד מהגבירים הכי גדולים של חב"ד בארצות הברית, השם שלו רב שלום בר דרייזי, הוא מספר שבשנות הלמדים רכשתי מניות שונות, אחת מהמניות הרוויחה לי תוך כמה ימים $1,000, כשהמשכורת שלו בתור גביר באותם הימים הייתה $300 בחודש. הוא ממש היה מבסוט. ותוך כמה ימים הכל נפל, והוא נכנס בהפסדים. והוא כתב לרבי שאני חשבתי שהולך להיות לי מאוד שמח, ונעשה לי מאוד עצוב. התשובה של הרבי הייתה, למכור את כל המניות כמה שיותר מהר, ולעולם לא לקנות שוב מניות. גביר אחר, רבי יעקב אלשטיין, בשנת תפשינון א', זה הרבה יותר מאוחר, $45 מיליון היה לו בעסקים בבורסה. שאל את הרבי מה לעשות עם זה. הרבי אמר לו, לילה אחד שאתה לא יושן במנוחה בגלל מה שקורה שם בבורסה, והבורסה של ניו יורק לא יציבה, לא שווה לילה אחד שאתה לא יושן במנוחה. לכן אני מציע לך למכור את המניות לאט לאט, ובמקומם לקנות נכסים. בהזדמנות אחרת, אמר הרבי שהאדמו"רים של חב"ד בכלל, אף אחד מהם לא יחזיק ממניות, זה היה כבר אז, והם עצמם לא קנו אף פעם מניות, ולא המליצו אף פעם לקנות מניות, חוץ מהרבי המערש, שהוא היה קונה מניה בעצמו, בלי שליח, ותמיד היה מצליח. אבל חוץ ממנו, אף אחד מהם לא התאמץ. עכשיו אנחנו נראה מה בעצם המסר שהוא רצה להעביר. זה מסר. כשאנחנו מדברים על לזכות לשני שולחנות, כדי שהאדם יהיה כלי לזכייה, כדי שהאדם יזכה לברר את הכסף, אני מדבר כעת עכשיו על האדם שצריך עדיין לברר את הכסף, האדם צריך להיות ברמה מסוימת של תיקון נפש. התיקון נפש בא בדרך כלל אחרי שהאדם הוא רציני לחיים. הוא רואה את החיים בצורה רצינית. בדרך כלל מתי האדם רואה את החיים בצורה רצינית? בדרך כלל כאשר הוא מתבגר, ולפעמים כשהוא חוטף קצת פליקים. בעדינות אני אומר. ההסתכלות הרצינית של החיים, שאני מבין שהשם, בהקשר שלי, שאני מבין שהשם נתן לי את הכסף כדי לעשות איתו משהו ולא סתם לאכול 8 פעמים ארוחת צהריים. אני מבדיחה, לא סתם לבזבז אותו, אלא לעשות משהו תועלתי, להשקיע בדבר תועלתי לפיתוח העולם. אם האדם, מתי האדם מתחיל להבין דברים בצורה רצינית, שאני לא באתי פה רק לטייל וליהנות, כאשר הוא קצת סבל, הוא קצת ראה את החיים בצורה בוגרת. זה נקרא זיכוך. אתה רוצה לזכות לשני שולחנות, זכייה בשני שולחנות זה אחרי שאתה קצת, היה לך מצב מסוים של דחיקה, והדחיקה הזאת היא, 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 היא בעצם זו שבונה אותך. מה שקורה זה כאשר האדם מקבל כסף קל, המאמץ שלו על הכסף מוכיח בהרבה מאוד מהמקרים שהוא לא יודע איך להתנהג איתו. זה בא כאשר האדם זוכה זכייה גדולה, זה בא כאשר האדם מקבל, הרבה פעמים כשהוא מקבל ירושה גדולה והוא לא בעניינים, וזה בא כאשר בן אדם משחק במניות. הוא בעצם לא לומד לברר שום דבר, זה פתאום נופל עליו. אז אני חושב להסביר למה הרב היה כל כך נגד המניות. מעבר לזה שזה עולה ויורד ואתה יכול להפסיד כספים, יבואו אנשים ויגידו לך, לי יש מזל, אני תמיד מרוויח. אני יודע, יש לי ברוקר טוב, אני יודע תמיד מה לקנות, מה למכור. אני לא מפסיד. הרבי אומר, זה לא משנה אם הרווחת או הפסדת. זה הרבה יותר מזה. לא הפסדת אף פעם, רק הרווחת, זה לא שווה שום דבר. כי הכסף לא ניתן ככסף בעולם. הכסף ניתן כדי שתברר איתו משהו, תתקן איתו משהו. אבל אם אתה עושה כסף קל, אתה לא לומד לברר את הכסף כמו שצריך. וכיוון שכך, עדיף לי, אומר הרבי, שתשקיע את הכסף שלך בנכסים, שכל התפעול והקנייה שלהם מצריך קצת יותר, זה גלגל שיניים קצת יותר איטי וקצת יותר רציני, ואז יש סיכוי שאתה בנפש תהיה מזוכח יותר, ואז אתה תצליח בהחלט לברר את הדברים כמו שהם, בצורה הטובה והנאותה. ולכן תמיד תמיד, במכתבים שלו, אתה רואה שהוא מציע לאנשים לקנות בית ולא לזכור. יש לקנות בית ולא לזכור, אל תשלם דמי שכירות כשאתה יכול לקנות, זה מיותר. תיקח משכנתה. אפילו שהמשכנתה בסוף 30 שנה אתה משלם 1.5 מהבית, אבל זה פחות הפסד מאשר אתה זרקת את הכסף לשכירות. ככה הוא ראה את הדברים, ובצורה הכי ברורה הוא אומר את זה לחסידים הכי עניים שיכולים להיות. היום דירות באזור איפה שהוא גר זה מיליונים, עוד יותר מאשר מיליונים בדולרים, לא בשקלים. ואף על פי כן למשפחות הכי עניות הוא תמיד המליץ, תקנה בית. היה אומר להם, אנשים עניים יותר מכם הצליחו לקנות. הוא העדיף את זה, מפני שפה ההשקעה היא רצינית יותר. כאשר האדם משקיע בדבר רציני, הוא מסתכל על הכסף בצורה רצינית. וברגע שהוא מתרגל לשפוך את הכסף, כמו שאומרים, לסחירות כל פעם, הוא לא, מבחינה נפשית, הוא לא הופך להיות כלי להמשכה נוספת של ממון, מפני שהוא לא עושה עם הכסף דבר נכון. הוא לא מתנהג איתו מספיק ברצינות. כל כך הרבה אנשים, אני לא יכול פשוט להגיד שמות כי לא קיבלתי מהם רשות. אנשים שאתם מכירים אותם כאלה און, והם התחילו את החיים שלהם כדיסלקטים, ועד היום הם לא מסוגלים לקרוא ולכתוב כמו שצריך, ויש להם מיליונים על גבי מיליונים. וזה לא אחד ולא שניים, זה לא קשור לראש בכלל. אתה מסתכל על אחוזי העשירים, אתה לא מוצא שם הרבה שכל, אולי דווקא לא. אז זה לא אקסיומה מוכרחת, קשה מאוד יהיה להעמיד את זה כמבחן. מה הקשר שכל מה שאנחנו מדברים עכשיו, עוד פעם, לחודש אלול? מה המסר שאני רוצה להעביר? ההסתכלות הרצינית הזאת בחיים, השייכות שלה לחודש אלול באופן ישיר. אין אדם זוכה לשני שולחנות, תבין, יש מה שעשית, יש מה שלא עשית. כל ההסתכלות הזאת, מה היא רוצה להעביר לנו? אנחנו בהשגחה פרטית נמצאים במוצאי תתוו אלול. מה קרה בתתוו אלול בחבד? הישיבה של תומכי תמימים שיסד הרבי הרש"ב, היא נוסדה ביום הזה, תתוו באלול. פעם אחת הרבי הגיע מהאוהל, תתוו באלול, הוא רואה כולם שקטים, כולם רגועים. אז הוא אומר, חשבתי שתהיה מהפכה בסמנטי, כזה יום גדול, ורוסית אומרים חודורום, המהפכה. חשבתי שסמנטי יהיה במהפכה. ומאז תמיד משתדלים ביום הזה לעשות מהפכות. אז הנושא הזה של תתוו באלול, היו הרבה ישיבות בעולם. מה רצה הרבי הרש"ב בישיבה שהוא יסד? מה הוא רצה? איזה מסר הוא רצה להעביר? הוא רצה לבנות אנשים שמסתכלים על העולם בצורה רצינית, בצורה פנימית, על כל העולם כולו. הצורה הרצינית שהאדם מסתכל על העולם לפעמים גורמת לו אפילו לאיזשהו תסכול פנימי עם עצמו. לפעמים כאשר האדם רואה את הדברים מבחוץ, הכל נראה יפה. אבל כשאתה נכנס בפנים, פתאום אתה מגלה, זה וזה וזה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא מושלם, וזה לא מושלם. על פניו זה היה נראה כל כך יפה. אבל כשאתה מסתכל עם זכוכית מגדלת מקרוב, אתה רואה שיש המון חסרונות. וזה נכון גם ביחס לחבר, לבן זוג, לבת זוג. אנחנו אומרים, הוא ראה אותה ככה בצללי המנורה שברחוב, הכל היה בסדר. אבל אחר כך, אחרי שהוא התחתן, והוא זה, היא ראתה אותו, היה נראה מסמר של החבר'ה. אבל אחר כך אתה רואה פתאום שהבן אדם זה לא, זה לא מה שחשבתי. זה, יש לו הרבה, הרבה, הרבה דברים אחרים, ואולי הרוב הדברים הם אחרים ממה שאני חשבתי בהתחלה. אז זה כואב. זה נקרא יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. איך אומרים, היה טוב יותר להישאר רק ב, איך אומרים, ב... בהי הראשוני הזה הלא ברור. האדמור הרש"ב יסד ישיבה שהוא החליט להקים צבא של אנשים שלא מפחדים מן האמת. וגם אם האמת הזאת היא אמת כואבת, ויוסיף דעת, יוסיף מחוב, הוא רוצה, איך אומרים, לבנות כאלה שלא מתפעלים. אני רוצה לתאר לכם בצורה ציורית, איפה זה בא לידי ביטוי אצלהם? אדם רגיל שחי חיים שטחיים. הוא קם בבוקר, הולך להתפלל, הולך לעבודה, אחר כך מתפלל מנחה, אחר כך ממשיך את העבודה, ערבית, הולך הביתה, קורא קריאת שמע, הולך לישון. אני יכול להסתכל על הציור של האדם הזה, אדם מושלם, צדיק. הוא מניח תפילין, הוא מתפלל, הוא שומר שבת, הכל מושלם, הכל בסדר. כשהוא יעשה חשבון עם עצמו, מה מגיע לי? מגיע לי גן עדן. נשלם. באה תורת החסידות ואומרת, טוב מאוד, אתה צודק. אבל זה נקרא גן עדן של ילדים. מבחינה מעשית, דפקת כרטיס של תפילת שחרית, דפקת כרטיס של תפילין, דפקת כרטיס מנחה, ערבית, קריאת שמע, עשית אבי, החלת להמשיך הלאה. זה שחרית, זה מנחה, זו ערבית, זה התפילה כמו שצריך. מה חשבת בשעת התפילה? כמה השקעת בפירוש המילות? עד כמה, בקיצור, ניקח זכוכית מגדלת על כל הצדיקות שלך, ונעביר אותה ככה, ככה, ככה. לא זכוכית מגדלת שמגדילה ב-100, מספיק פי 8. נסתכל ככה, ואז אנחנו נגלה הרבה דברים מאוד מאוד מכוערים ולא מושלמים בכל האישיות שלך. התורה היא לא תורה, הצדקה היא לא צדקה. מה פירוש? נתתי צדקה. אני נתתי צדקה, זה פשוט, עבר פה איזה אני, וכולם נתנו חצי שקל, התביישת שכולם נותנים ואתה לא נותן, נתת גם אתה להיות עם החבר'ה. זה צדקה, נכון, אני לא יכול להגיד שלא קיימת מצווה, זה צדקה, אבל עם איזה כוונה? אז אם השקל הזה, עם כמה שקלים האלה, אני אוכל לקנות לחם, אבל אני שואל, ברמה העקרונית, אתה, איך אומרים, הכנסת את הלב שלך פה, הכנסת את המחשבה שלך, שום, שום כלום, יבש לגמרי. לא יודע, כשאכלת את הפלאפל ברחוב שישבת, כל ביס וביס, מכל הצדדים הרגשת. אבל כשזה הגיע למשהו רוחני ואתה עשית אותו, עשית אותו עם כל עם כל הרמח והשסה והפנימיות והלבביות והנשמתיות? לא. אז איזה בן אדם אתה? אז זה כאילו הסתכלות, חסיד כזה של תתוו אלול, של תומכי תמימים, מלמדים אותו להסתכל על עצמו עם זכוכית מגדלת. מלמדים אותו שכל דבר שאתה רואה, אל תראה את זה ככה שטחי. ואז הגאווה שלו לא יכולה לתפוח אף פעם, משום שהוא יודע בדיוק איפה הוא אוחז. כן, עשיתי את זה, אבל כמה מחשבות וכמה פניות התערבו בזה, וכמה, והוא חי ככה. אז מצד אחד, אתה יכול להגיד, המוטיבציה שלו ירדה. אם תשאל אותו מה מגיע לך, גיהנום, בטוח. ואם תשאל את השני, שאיך אומרים, אני התפללתי, ואחר כך הלכתי לכולל, ולמדתי תורה, וזה, מה, אני צדיק. אז אתה רואה, למשל, במודעות, כל אדם שנפטר, זצל. כמעט כל יהודי שנפטר, שהתפלל שלוש תפילות ביום, זצל. זכר צדיק וקדוש לברכה. כן, זה טוב בשביל הבדיחה, אבל עוד פעם, לא בשביל תתווה ולול. התתווה ולול זה זכוכית מגדלת שלך על החיים ועל עצמך. מה זצל? מה זצל? הבן אדם הזה הלך ברחוב, אף פעם לא חשב מחשבה בטלה, תמיד דברי תוכן עברו לו בראש, אף פעם לא ירער בדברים שלא צריכים להרער, ירער פעם אחת בדברים שלא צריכים להרער, סליחה, רשע גמור. אולי לא רשע של רשע ורע לו, אבל רשע. כדי להיות צדיק, אתה צריך שהמחשבה שלך, הדיבור שלך, המעשה שלך, 100%. אז כשאדם אומרים לו כאלה דברים, אז מצד אחד זה כאילו מין ייאוש, כאילו, הוא נכנס למין, וואו, אז איפה אני, איך אומרים, אני בקושי מגרד את הרשע, לאן אני מתקרב הלאה, לאן אני מתקדם. בא תומכי תמימים ואומרת, אני רוצה את האמת, אני רוצה אנשים כאלה שצועדים לפי הכוחות הפנימיים שלהם. ומה יקרה אחר כך? הם יבואו לשמיים, יש בן אדם שהוא נוצר, אני הולך להגיד משהו עדין, אז תסלחו לי מראש. יש אדם שנוצר עם נפש שטחית. הוא בא בוקר לבית הכנסת, מוציא את הכיפה מהכיס, שם אותה על הראש, שם תפילין, קורא שמע ישראל, יוצא החוצה, עשיתי את חובתי כלפי אלוקים. מרגיש בסדר עם עצמו. האדם הזה יבוא לשמיים, יקבל גן עדן על מה שהוא עשה. למה? לפי תפיסת העולם שלו, לפי העוצמות השכליות שלו, לפי העוצמות החינוכיות שהוא קיבל, נראה לו זה בסדר, נראה לו מספיק. ישפטו אותו בהתאם למה שהכוחות והכלים הנפשיים שלו יכלו להכיל. נראה לו בסדר, נראה לו מספיק, זה נראה לו יהודי. בסדר, כל הכבוד לך. מחיאות כפיים, כל הכבוד. אורי, אתה עשית כל מה שאתה יכול לעשות. מצוין! אבל אחד אחר שראה, למד, שנה, והבין שיש עומקים אחרים נוספים, יבואו ויגידו לו, ולעומקים האלה הגעת, ולזה השתדלת, ולזה שאפת, ופה התקדמת? לא. ידידינו הנכבד, גיהנום קטן עליך. ואז מכניסים אותו לגיהנום, וכאן מגיע הוורט הכי, הרעיון הכי הכי זה. אמר הרבי הקודם, ואני אוהב את הגיהנום הזה יותר מהגן הדן הזה. אני רוצה שהנקודה הזאת תהיה ברורה. מה הפירוש הגיהנום הזה והגן הזה? זה משהו ציורי. גן עדן וגיהנום זה הכל לפי תפיסת החיים של האדם. אני רוצה להמחיש לכם. היה פעם אדם שכל חייו נסע בסוס ועגלה. זה מה שהוא יודע. הוא מכיר מול הראש שלו, הוא רואה כל היום רק את הזנב של הסוס. זה מה שיש לו בראש. האדם הזה התבקש פעם על ידי קבוצה של חסידים, קח אותנו לרבי שלנו, אנחנו רוצים להגיע לשבת. אז הוא אומר להם, אין מספיק זמן, זה כמה נסיעה של כמה זמן. תיקח עוד סוס על חשבוננו, ותרוץ, תרוץ, תרוץ, בכל הכוח שלך. אנחנו רוצים להגיע לשבת, נשלם לך. בסדר? נסע, 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 בכל הכוחות, הגיעו לפני שבת, אבל הסוסים התפגרו על המקום כשהגיעו, כי מרוב העוצמה של החיים שלהם, האדם הזה היה מחובר לסוסיו, זה סיפור אמיתי מה שאני אומר, היה מחובר לסוסיו בקשר נשמתי עמוק. כל החיים הוא מכיר רק סוסים, הוא חי רק עם הסוסים, הם התפגרו, הוא נכנס בדיכאון, הוא כל השבת הוא שכב במיטה, בבעלות בין הארבעים של שבת, עלתה נשמתו ברעבה כל רעבין, להיפגש עם נשמת סוסיו. אני לא יודע מה, אבל הוא נפטר מרוב צער. החסידים שאותם הוא הוביל, חיפשו אותו, ראו שהוא לא מצא, הלכו לאחסניה, מצאו אותו בר מינן. מיד טיפלו וסידרו וזה, דאגו לקבורתו. אחד מהחסידים היה בעל רוח הקודש. הוא לימים התפרסם כבעל חידושי הרים, האדמור הראשון של גור. כן? רבי איצ'ה מאיר, רבי יצחק מאיר. אז רבי יצחק מאיר אמר לחברים שלו, אתם יודעים מה אני רואה עכשיו בשמיים? אז הוא סיפר להם ככה, אני רואה את היהודי היקר הזה שנפטר, אני רואה אותו, הוא הגיע לבית דין של מעלה, ושאלו אותו למה הוא נפטר, אז הוא אמר שזה היה צער גדול, מכיוון שהסוסים שלו נפטרו, ולמה הסוסים מתו? מפני שהוא נסע לקחת חסידים לרבי שלהם. בקיצור, אמרו, אדם כזה גיהנום אי אפשר לתת לו, כי הוא נפטר בגלל מצווה, בגלל הקבלת פני רבו. אז מה נעשה איתו? גן עדן? איזה גן עדן הוא יכול להבין? נכניס אותו לאורות אלוקיים כאלה? הוא לא מבין בסוסים בכלל. הוא לא מבין שום דבר חוץ מסוסים. בקיצור, אומר להם חידושי הרים, לקחו אותו, הכניסו אותו לעולם של דמיון, נתנו לו עגלה וסוסים, ואני רואה אותו דוהר והוא כולו מבסוט. ככה, כמו אלה עם האופנוע על ההונדה, זה מה שהוא עושה. זה מה שהוא עושה. אמר החידושי הרים, יש קונה עולמו בשעה אחת. כל אחד בעולם שלו. גן עדן זה לא כתובת מסוימת. כל אחד לפי מה שהוא אמר, לפי מה שהוא טרח, לפי מה שהוא יגע, זה הגן עדן שלו. זה העוצמה הרוחנית שאליה הוא הגיע. וזה הנקודה שרצה הרבי הקודם להסביר, שהוא אמר, יש גן עדן. ויש גיהנום, ויש גיהנום שהוא יותר טוב מהגן עדן. השאלה, מהו הגן עדן? יש גן עדן של ילדים קטנים. אם אני לוקח אדם מבוגר, כיוון שאתה אמרת קריאת שמע כל יום, אנחנו נותנים לך גן עדן. מה גן עדן? נכנס, הוא רואה ילדים קטנים מקשקשים במין בריכה כזאת של ילדים עם הרגליים, וזה זה, 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 זה גן עדן. גן עדן של ילדים. אחד שיש לו קצת שכל בראש, אחד שיש לו קצת הבנה, אחד שיש לו קצת, יש לו תוכן, אומר, תעזוב אותי, תכניס אותי לבית סוהר, אבל עם אנשים ברמה שלי, שיהיה מי לדבר, שיהיה מה לעשות, אני מרגיש פה, מה אני עושה פה בגן ילדים הזה? מה אני עושה פה? זה ממש השפלה לא נורמלית. אז זה מה שהתכוון הרבי הקודם, תומכי תמימים, שתומכי תמימים זה בעצם את כולנו רוצים להכניס לשם. תומכי תמימים זה רעיון. הרעיון של תומכי תמימים, תדע את האמת, תדע איפה שאתה אוחז, תדע את המהות הפנימית שלך, אל תתבייש מזה. איי, אתה לא מושלם? אז מה? אל תחפש להיות זצל. אל תחפש להיות רש קבעה, אומרים בראשי תיבות, רבן של כל בני הגולה. היום אתה רואה כזה, זה, על כל אדם שני שבקושי הכיר את האנשים מהצד השני של הרחוב שלו, קוראים לו רבן של כל בני הגולה. כל בני הגולה מכירים אותו בכלל? דיבר איתם פעם? אמר להם בוקר טוב? לא, הוא כזה צדיק מלאך, אז הוא נראה לנו כמו רבן של כל בני הגולה. זה לא הולך ככה. זה הולך שהאדם ידע את המהות הפנימית שלו, וזה העבודה שלנו בתור אנשים. תהיה אמיתי, תדע מה אתה, תדע לאן אתה שואף, ותחפש להתקדם בהתאם לשאיפות שלך, להתקדם הלאה. זה היה החידוש של האדמו"ר הזקן, ומהחידוש הזה אנחנו חוזרים שוב למה שאומר שלמה בפסוק י' ג' וגם כל האדם שיוכל ושתה וראה טוב בכל עמלו, מתת אלוקים אי. איפה החידוש שאני אמרתי נמצא בפסוק פה? שהאדם כשמקבל ויש לו והולך לו והכל מסתדר, אז הוא מסתכל על זה ריאלית, מתנת אלוקים. אני צריך משהו לתקן, אז קיבלתי את זה. למה יש להו את הכישרון הזה? למה לי זה לא הולך? למה לא יש ולי אין? כל השאלות האלה מתבטלות מאליהם אם נכנסנו לתומכי תמימים. אם אתה יודע מה אתה ומי אתה במודעות פנימית אמיתית, מה הרמה הרוחנית שלך, לאן אתה שואף ולאן אתה מתקדם, אין לך את השאלות האלה כלל ועיקר. אתה קיבלת בדיוק את כוחות הנפש בשביל להספיק, להצליח ולעשות את כל מה שהנפש שלך מסוגלת לעשות. והחידוש הוא שכשהאדם עושה את מה שהוא צריך לעשות, אין מאושר יותר גדול ממנו. כי זה ה-DNA הנשמתי שלו, לבצע את מה שאתה צריך לעשות, ולא את מה שאתה לא צריך לעשות. אז אומר שלמה, אתה בסופו של דבר יכול לראות הרבה דברים מסביב מעניינים ויפים, אבל אתה צריך להיות, כמו שאומרים, גבר, להגיד, זה לא שייך לי. זה יפה, זה נחמד, זה עמוק, זה ממש טוב, אבל לא שלי. וברגע שהאדם אוחז ברמה הזאת שהוא יכול להגיד על משהו, זה כן שלי, זה לא שלי, אז הוא רשאי להיכנס לגיהנום החבדי, הגיהנום של תומכי תמימים, שהוא יותר טוב מכל הגן עדנים של הילדים. או הגן עדן האמיתי של המודעות העצמית של האדם, גיהנום כזה שניתן לתקן ולשפר בו, ניתן בו להתעלות, יש בו איזשהו קידום. זה גיהנום של מבוגרים. זה גיהנום חיובי, זה גיהנום בונה. זה לא משהו שלילי. לפעמים הציור, הגן עדן, יכול להשאיר אותך בעל חיים. אתה רוצה להיות שור בגן עדן? לאכול עשב ולעשות מו-מו, זה מה שאתה רוצה לעשות? אז אתה יכול לקבל את זה, תקבל סוג כזה של גן עדן, אין שום בעיה. אבל אתה לא מיצית את הכוחות שלך, וזה עיקר העיקרים. זה היה כל החידוש של האדמו"ר הזקן, בעיקרון. מה הוא רצה? שתמצא את עצמך. זה הכל. הייתה לו מסירות נפש, לרדת מהדרגות הגבוהות שלו, ולכתוב ספר, לעזור לנו לטפס מלמטה למעלה, דרך סולם טבעי, מהדרגות איפה שאנחנו אוחזים עד רום המעלות, המסירות נפש הזאת הייתה כי הוא רצה שאנחנו נגיע למודעות עצמית פנימית. ומי שטעם טעמו של ספר התניה, ומי שלמד פעם אחת אפילו פרק ראשון של ספר התניה, יודע עד כמה זה מעמיד ומציב את האדם לפי פרמטרים הרבה יותר אמיתיים ממה שהוא חשב על עצמו, או ממה שאמרו לו, או ממה שהיה נדמה לו. האמת חשובה יותר מהכל, והאדמו"ר הזקן היה מוכן אפילו להפסיד על זה. האנשים אוהבים, פרגן לנו, תגיד שאנחנו צדיקים.
תגיד שאנחנו בסדר. למה אתה צריך להיות היורם הזה שאומר לכולם את האמת בפרצוף? למה? למה אתה צריך להיות הדוגרי הזה? אז כתוב בספר היום יום שהאדמור הזקן הסכים להפסיד אפילו 50,000 חסידים בשביל האמת הזו. זה לא הפסד, זה בניין. אותם 50,000 זה 50,000 מוקיונים. 50,000 קיקיון של יונה, שבין לילה צמח ובין לילה נבל. זה 50,000 של מניות. זה 50,000 שלא עושים את התיקון שלהם. אני לא צריך אותם. אני רוצה להשקיע באנשים רציניים. כל אלה שנמצאים פה, זה האנשים של אדמור הזקן. הם לא היו שלו, הם לא היו פה. אולי הם לא לגמרי בטוחים שזה נכון, אז איך אומרים? עוד קצת יעבור הזמן, הם יגיעו לזה. אז המסר של האדמור הזקן הוא המסר הזה. הנקודה של ספר התניא זה נקודה. תדע מי אתה, ותשתדל לשאוף לעלות הלאה. אבל אתה אף פעם לא תגיע למדרגות אם אתה לא יודע איפה אתה אוחז עכשיו. אם אתה מדמיין שאתה אוחז באיזשהו משהו אחר, ואתה לא אוחז באותו משהו, זה לא שווה שום דבר. הדע את מקומך האמיתי, ומשם תוכל להתקדם הלאה. זה עבודה, אבל חי אלול מכניס חיות באלול, מכניס חיות בעבודה. יש לך לאן לשאוף, אתה ילד מבוגר, סומכים עליך. אתה לא ילד טיפש, אתה ילד חכם. היצר הטוב נגרה במדרש, ילד חכם ומסכן. מסכן כי לא תמיד רוצים לשמוע לו במכה הראשונה, לוקח הרבה זמן עד שמקשיבים לו, אבל ילד חכם. בוא נהיה חכמים ומסכן.